אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, תודה שאתם איתנו. הכל כבר נאמר על קורונה ועל הדעיכה של המגפה בישראל, אבל מעט מאוד דובר על תופעות הלוואי של השנה הארורה שעברה על כולנו. אלימות, דיכאון, גם הזנחה, כל אלה הם רק חלק ממחלות הרקע של החברה הישראלית שהחריפו בסגרים ובין הסגרים ואחרי הסגרים. הדר גילת כתבתנו לענייני רווחה, הקורונה מתחילה להסתיים, באמת אבל. ובכל זאת יש תחושה שהשארנו מאחור כמה וכמה אנשים.
כן, זה נכון, עטילה. אנחנו, מספרי התחלואה מתחילים לרדת, וזה באמת מאוד מאוד משמח, אבל הקורונה החברתית עדיין בעיצומה, ועכשיו נותרנו לטפל בזה, ותשומת הלב צריכה להיות מופנית לזה, ואחד הנושאים המהותיים שהופקרו מאחור גם לפני תקופת הקורונה, ובטח בטח עכשיו, זה נושא אלימות במשפחה.
בואי נדבר על מספרים, אנשים צריכים לדעת מה קורה שם. כולם הזהירו שבגלל הסגרים ובגלל המתח ובגלל שאנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם, האלימות תגדל. עד כמה זה משמעותי? האם רואים את זה במספרים?
המספרים הם מצמררים. ההערכה היא שיש עלייה של 300-350% במקרים של אלימות במשפחה. רק כדי לסבר לך את האוזן, המשמעות היא, ההערכה היא שכיום ברגע זה ממש, יש כ-200,000 נשים שסובלות מאלימות במשפחה, וכ-600,000 ילדים שעדים לאלימות המשפחה. זה מכת מדינה, וזה אחד הנושאים, אני חושבת, שהכי דחוף לתת לו מענה כרגע.
מה מונע מהמדינה להיכנס לעובי הקורה? כל הסיפור של התקציב משפיע גם על משרד הרווחה, ועל כל הגופים שמטפלים בנושא הזה?
דבר שם צריך לזכור שבשנת 2017, מדינת ישראל בעצם הקימה ואישרה את התוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה. תוכנית מקיפה ראשונה מסוגה, שמטרתה הייתה לתת מענה לאלימות המשפחה בכל הטווח, בכל הספקטרום, כלומר, גם ברמת המשטרה, גם ברמת הרווחה, גם ברמת בתי המשפט, באמת לתת מענה בכל הטווחים למגיפה הזאת, למגיפה הזאת של אלימות המשפחה, אני חושבת שבהחלט אפשר לקרוא לכך. עד היום הועברו, אני חושבת, פחות משליש מהתקציבים שמיועדים לתוכנית הזאת. זאת אומרת שיש כבר תוכנית, הייתה ועדה שישבה וגיבשה אותה לפי הצרכים של המדינה, עוד בתקופה לפני הקורונה, עוד לפני שראינו את העלייה המשמעותית הזו, ואנחנו יודעים להגיד היום שהתקציבים לא הוזרמו, וכן, הנושא הזה שאין אלימות משפחה, ושאין ממשלה יציבה, לא מאפשר לנו כמדינה לבוא ולתת מענים לנושא הזה, ואני חושבת שזה מחדל. בשנה האחרונה מדינת ישראל התנהלה בצורה של מלחמה, היינו צריכים לתת מענה לנושאים הדחופים, ובאמת היה נושא התחלואה ומגיפת הקורונה, והנושא הזה שגם ככה הוזנח לאורך השנים, נשאר בצד למרות העלייה המסיבית הזו, ולא הגיוני שלא ניתן לו מענה.
תגידי, כשמסתכלים על המחקרים העדכניים, הרי עוד מוקדם להסתכל על השנה שעברה במונחים של מחקר אקדמי, ובכל זאת כשהמספרים מסתדרים עדויות מצטברות, מן הסתם גופי המחקר יודעים יותר ממה שהם ידעו לפני חצי שנה. כבר אפשר לומר בוודאות שיש קורונה חברתית?
חד משמעית. הקורונה הייתה מנגנון הסלמה. המצוקה הכלכלית, כמו גם הפאניקה שהמגפה עצמה יצרה, והסגרים שבעצם קלעו משפחות שלמות בבתים לאורך חודשים רבים, יצרה סיר לחץ בתים, ויצרה בעצם שתי הידרדרויות במקביל. דבר ראשון, הידרדרות של מעמד ביניים, שפתאום מצא את עצמו במקום נזקק, כי הרבה מאוד אנשים איבדו את מקום עובדתם, ובמקביל, משפחות שגם ככה היו במצבי מצוקה, הידרדרו עוד יותר לקצה. המצב הזה הוביל מעבר למצב הכלכלי בתוך הבתים, להסלמה של אלימות, להסלמה של מצוקה, וגם להסלמה ברמה הנפשית. אנחנו יודעים היום כבר לבוא ולהגיד שהרבה יותר אנשים, בין אם מדובר על מבוגרים וילדים, סבלו בתקופה הזאת ממצבים נפשיים, מהידרדרות במצבם הנפשי, מדיכאונות, מאימוץ של התנהגויות מסוכנות, ועם המצב הזה אנחנו נשארים, כלומר, לזה לא ניתן חיסון. מדינת ישראל הוציאה הרבה מאוד כסף על החיסון כדי לחסן את אוכלוסיית ישראל, וזה מבורך, וזה שלב ראשון של יציאה מהמגפה, אבל חייבים להבין שזה רק השלב הראשון, כדי באמת לצאת מהמגפה הזאת ובאמת לנצח את הקורונה, יש לנו כמה שלבים, ועכשיו זה באמת השלבים החברתיים שאנחנו צריכים קודם לתת להם מענה.
סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. הירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה, ממשיכים. ואולי הדר לא ניתן לתת מענה לדברים האלה. יכול להיות שבמציאות הקיימת, זה משהו שהוא חלק מן הזרם של החיים שלנו, כלומר יש משבר גדול, יש מגפה עולמית, משקיעים כסף במה שצריך כדי שאנשים יגמרו את החודש, יהיה להם מה לאכול, אבל לא ניתן לטפל בכל שינוי פסיכולוגי בתוך תא משפחתי. יכול להיות שבעצם המדינה לא מסוגלת, אין לה את היכולת?
זה הכל עניין של כסף, זה הכל עניין של תקציבים, וזה עניין של תעדוף. בסופו של דבר מדובר בחיי אדם. 20 נשים נרצחות מדי שנה, רובן במקרים של אלימות בתוך המשפחה. זה כן עניין של חיים ומוות, כלומר לא יכול להיות שזה נמצא כל כך למטה בסדר עדיפויות. עכשיו בסופו של דבר, אם יוקצו יותר משאבים למערכות הרווחה, אז כן, אז יהיה יותר דרך לתת לנשים האלה מענה. אם יוקצו יותר משאבים למשטרה ויביאו יותר חוקרים שמתאימים לתת מענה למקרים של אלימות המשפחה, להבחן מסוכנות אצל ילדים למשל, להבחן מסוכנות אצל נשים שמפחדות ללכת ולהתלונן, ונשים ירגישו יותר בטוחות במנגנון הזה, אז כן, אז אנחנו נצליח למגר את המגפה הזאת. אם יהיו יותר אנשי מקצוע בתוך מערכת המשפט, אנשי מקצוע שיודעים להבחן מסוכנות, אנשי מקצוע שיודעים להבחן את המצוקה, אנשי מקצוע שנשים שיבואו להתלונן על אלימות יוכלו להיכנס למערכת המשפט ולדעת שיהיה מי שייתן להם שם את המענה שמגיע להם, אז כן, אז אני חושבת שנוכל לפחות, לכל הפחות להתחיל במגמה של מיגור המגפה הזאת.
כשאנחנו מדברים על המדינה, אנחנו מדברים על מערך גדול, לפחות בדמיון מדברים על מערך גדול של עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, של פסיכולוגים ופסיכולוגיות. את יכולה לתאר לנו בעצם עד כמה המערך הזה, שאמור להיות עמוד התווך שמסייע לאנשים במצוקה, עד כמה הוא משמעותי, גדול, אימתני, או שמדובר שוב בכוח אדם מדולדל ושחוק?
השירותים החברתיים במדינת ישראל קורסים, חייבים להבין את זה. בנתונים שפרסמנו ממש לאחרונה בוויינט, אנחנו מראים תמונת מצב מפחידה על האופן שבו השירותים החברתיים במדינה, אני רוצה להגיד רעבים, מורבים. 83% מהעובדות הסוציאליות לא מספיקות להשלים את עבודתן. 77 מציינות שהעבודה פוגעת בחיים המשפחתיים שלהם. 50% מציינות כי הן לא מצליחות להגיע לכל המקרים והן נשארות בפורמט של כיבוי שריפות. 40% מציינות שזמני המתנה ארוכים מדי לקבלת השירות. אתה מבין מה המשמעות של זה, עטילה? המשמעות של זה זה שעובדת סוציאלית צריכה לבחור האם היא היום עוסקת להוציא אישה שנמצאת במצוקה מהבית שלה, או לדאוג לקשיש שאין לו מה לאכול היום. אלה התלבטויות שהן צריכות לנהל בסדר היום של העבודה שלהם. אני מבחינתי משווה את זה בדיוק למכונות ההנשמה. אנחנו בשיא תקופת הקורונה כל הזמן פחדנו שיהיה מצב שבו אנחנו נצטרך לבחור את מי לאנשים, נכון? העובדות הסוציאליות במדינת ישראל היום צריכות לבחור את מי לאנשים, כי הן לא יכולות לאנשים את כולם. ואנחנו יודעים שלא כל התקנים של העובדים הסוציאליים מאוישים, אנחנו יודעים שצריכים עוד כוח אדם, אנחנו יודעים גם שלא מרוויחות מספיק כסף באופן יחסי לעבודה שלהם, אבל את זה רגע נשים בצד, כי רובן עובדות מתוך תחושת שליחות, ועדיין מנסות לעשות את העבודה שלהם, אבל מה לעשות שיש רק 24 שעות ביממה. זה בדיוק כמו מכונות ההנשמה, הן בוחרות כל הזמן את מי לאנשים, ומי שמשלם את המחיר הזה, זה בסופו של דבר אוכלוסיות שנמצאות במצבי סיכון. זה ילד שנמצא בבית תחת אווירה אלימה שלא ניתן לו מענה, כי העובדת הסוציאלית לא מגיעה אליו. זה אותו קשיש שיושב בבית בודד ורעב ומפוחד, כי היא לא מספיקה להגיע אליו. ולשם בדיוק הכספים והתקציבים צריכים להגיע, והם צריכים להגיע עכשיו. הקורונה לא הסתיימה.
כשנער נמצא במצוקה או ילד נמצא במצוקה, הוא יודע לאן ללכת? יש מסגרות שיודעות לקלוט אותו? בטח לנוכח המספרים הקיימים?
זה אחד הדברים היותר מפחידים שקרו בשנה האחרונה בתקופת הקורונה, כי בסופו של דבר התשובה היא לא. הילדים לא יודעים לאן ללכת בדרך כלל, הם לא יודעים לדפוק על לשכות הרווחה ולבקש את הסיוע שלהם. מי שהיה אמור לתווך את הסיוע הזה, זה המסגרות החינוכיות, שבמרבית השנה האחרונה עבדו בפורמט של למידה מרחוק. מורים לא יכולים להבחן מצוקה של ילד במסך קטן, שהוא נמצא אצלם כריבוע קטן בזום. מורים צריכים לראות את הילד, לראות את המצוקה שלו, וגם אז לא תמיד הם מאבחנים אותו, אבל בטח ובטח שבפורמט של למידה מרחוק הם לא היו מסוגלות לעשות את זה, והיו הרבה מאוד פספוסים. אנחנו נמצאים כרגע במתכונת של חזרה למתכונת למידה רגילה, וזה בדיוק הזמן שבו המורים יצטרכו לראות מה המצב של הילדים, ולאתר את אותם ילדים שנמצאים במצוקה. הילדים האלה יצטרכו לקבל מענה, ואם לא יהיה איזושהי הרחבה של השירותים החברתיים והנשמה שלהם, לא יהיה מי שיתן להם מענה, וזה מפחיד מאוד.
מה החוזים המומחים? מה הם חוזים שיקרה כתוצאה מן התקופה המורכבת הזאת עם הצעירים האלה שהם תחת השפעה של שינויים קיצוניים?
אמרת את זה מקודם וזה נכון. כל הנחה מחקרית כרגע היא עדיין בגדר התחזית או הספקולציה, כי אנחנו עדיין לא יודעים ללמוד את הנזקים של, של, של המגפה הזאת, אבל הערכה היא שיהיו נזקים בלתי הפיכים לדור הזה, לדור הצעיר, וחשוב לציין שגם בהיבט הזה, בהיבט של בריאות הנפש, הפסיכולוגיה הציבורית, אנחנו יודעים היום שילדים, כמו גם מבוגרים שמחכים לטיפול נפשי בפסיכולוגיה הציבורית, שזה בעצם המערך הפסיכולוגיה היחיד במדינה שניתן בחינם, מחכים בין חצי שנה לשנה כדי לקבל אבחון, ואחר כך מחכים עוד חודשים ארוכים כדי לקבל טיפול. זאת אומרת שאנחנו לא ערוכים לתת להם מענה. אנחנו יודעים שבתקופת הקורונה הייתה הסלמה אצל בני נוער בהתנהגות מסוכנת, שזה בעצם צריכה של אלכוהול וסמים. אנחנו יודעים שהייתה עלייה במקרים של אלימות, אנחנו יודעים שהייתה עלייה בבריונות ברשת, אנחנו יודעים שהייתה עלייה בהפרעות אכילה, הייתה עלייה במקרה דיכאון. כל הדברים האלה הם בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע. ואיך שנטפל בנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים כרגע, ישליך על השיחה הזאת שאתה ואני כנראה ננהל עוד שנה, על מה קרה לדור הקורונה. כי כרגע אנחנו עדיין לא יודעים לעמוד את זה, אנחנו רק יודעים לבוא ולהגיד שכן ישנה הידרדרות במצבם של בני הנוער במדינת ישראל.
העובדה שאין תקציב מאושר, עד כמה זה חונק את המערכת?
המערכת חנוקה. המערכת הייתה חנוכה גם לפני הקורונה, המצוקה הייתה קיימת גם לפני הקורונה, יש הרבה תוכניות שנמצאות בסטנדביי כי אין להם תקציב, הרבה תוכניות שלא מקבלות מטופלים חדשים כי אין להם תקציב, הרבה תקנים שלא מאוישים כי אין להם תקציב, ואנחנו לא יכולים לצמוח מפה. אנחנו לא יכולים לצמוח מפה. ממה שאני שומעת בתוך משרד הרווחה, אם לא יאושר תקציב, המנגנון הזה שנקרא שירותים חברתיים בישראל, שדווקא עכשיו בנקודת הזמן הזו כל כך כל כך קריטי, הוא פשוט ילך ויחנק יותר ויותר, ואני רוצה, חשוב לי להגיד שגם הנקודת מוצא לא הייתה נקודת מוצא טובה, כי גם נכנסנו למגפה הזאת במצב שבו השירותים החברתיים בישראל חנוקים. אז מכאן אנחנו רק הולכים ומדרדרים.
הדר גילד, כתבתנו לענייני רווחה. תודה על תחזית הפסימית הזאת.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.